פרופסור לירן הירש, הפודקאסט. שיחה פתוחה על הריון ולידה. פרופסור הירש מארח מטופלות לשיחה מקצועית אישית. והפעם, מעקב ההריון הרגיל ובדיקות השגרה עם טיטי איינאו.
אז שלום לכולם, ובעיקר לכולן, וברוכים הבאים. אני פרופסור לירן הירש. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בנושא הריון, לידה ומעקב הריון בסיכון גבוה. יש לנו בעצם סדרת פרקים שנדבר עליהם על כל מיני מצבים מיוחדים שקשורים להיריון, לידה, מעקבים מיוחדים, מצבים שקשורים בהיריון בסיכון גבוה. ומה שמיוחד בעיקר בפודקאסט שלנו זה שהפורמט שלנו הוא קצת שונה. בפורמט אנחנו נדבר גם על דברים מקצועיים, על ידע רפואי ודברים שאתם רוצות לדעת בהקשר של מעקב ההיריון, אבל נוסיף על זה גם איזה את הפן האישי, את הפן החווייתי בעצם, שנשים שעברו את ההיריון או עברו את המצבים האלה, כדי באמת לתת את התמונה היותר שלמה למי שנמצאת בהיריון, ובעיקר בהיריון ראשון, או שלא חוותה את זה בעבר. אז היום נמצאת איתי, טיטי איינאו.
היי.
היי, מה נשמע?
בסדר.
טיטי היא דוגמנית, אשת עסקים, ובעיקר אימא של דוריאן.
דוריאן המלך, ממש.
והיה לי את העונג ללוות את טיטי במהלך ההיריון.
כן, הכרנו בהיריון. האמת שזה מוזר לי לראות אותך ושאני לא עם בטן. זה כאילו, זה שנה שלמה ליווית אותי, ואני עכשיו נראה לי צריכה לזרס את העניינים.
אנחנו כמובן, זה שאנחנו אומרים לכולם שאנחנו לא לוחצים, ותמיד מקדמים ברכה, ובטח במצב שלנו עכשיו, אנחנו מעודדים ילודה ומעודדים את כולם, אבל כל אחת בזמן שלה ובמצב שלה. אז בעצם, כשאנחנו מדברים על הפודקאסט הזה, חשבנו קצת שאי אפשר לדבר על הדברים המקצועיים, הדברים הרפואיים, וכשאני נותן הרבה פעמים ייעוץ לנשים שמגיעות אליי בהיריון, אז אני אומר להם את המספרים ואת הסטטיסטיקה, ואני אומר להם שצריך לעשות טיפול כזה וטיפול אחר.
כן.
אבל שמתי לב שאחרי שבעצם מסיימים בעצם את השיחה הזאת, יש נשים שמה שחסר להם עוד...
מתקשרות לאחות, מתקשרות למישהי שכבר חוותה את זה לפניהן, כאילו חסר את הצד של ה... זה בסדר לקבל את הרשימה מהרופא ולהבין מה צריך, אבל בסוף, את כאישה רוצה רגע לקבל אוזן קשבת ממישהי, איזושהי יצא, ממישהי שעברה את זה, לשמוע את זה מחוויות האישיות. בגלל זה אני חושבת שהפודקאסט הזה הוא גאוני, כי כאילו מקבלים את ההזדמנות לשמוע מנשים שעברו את התהליך שאת עוברת. כאילו, זה נראה לי מעולה.
תודה, וזה באמת כאילו משהו חשוב, כי אני חושב שאנחנו בתור רופאים, ואני אומר בעיקר גם עליי, אנחנו חושבים שמה שמעין נשים זה כאילו סטטיסטיקה של המון מחקרים, ודברים שראינו, ואת הניסיון האישי שמבוסס על הרבה מקרים. אבל באמת, הרבה פעמים, כאילו אתה רואה אחר כך שנשים, הן הולכות אולי לפייסבוק או לחברה, ושואלת את על המקרה הזה ספציפי, אבל מה יצא אצלך? מה היה איתך? נגיד, היה דימום בהיריון, היה עובר קטן, היה כל מיני מצבים כאלה, אבל מה היה איתך? או מי עוד היה לה כזה מצב בהיריון?
כן.
ואנחנו חושבים, רגע, למה זה חשוב עוד איזה מקרה אחד? הרי אני מביא לך עכשיו סטטיסטיקה על מחקרים, על מאות או אלפי נשים שיהיה להם את הסיפור הזה. למה זה חשוב, החוויה האישית?
החוויה האישית. מה זאת אומרת? למה זה חשוב? לא יודעת, יש משהו מאוד מקרב בלשמוע את זה ממישהי שעברה את זה. לא שכאילו הרופא לא אמין, אבל יש משהו מאוד, לא יודעת, אמיתי, מוחשי, שמישהי כאילו יכולה להגיד לך, וואי, גם לי היה ככה, ועשיתי ככה וככה, וכאילו, יש לך הזדמנות ללמוד ממישהי ספציפית, שהיא הייתה בסיטואציה שלך.
נכון, ואני חושב שזה אולי מה שייחד אותנו פה, שבעצם נביא גם את הפן הרפואי, אבל גם את הפן החווייתי, האישי, של מטופלות, של נשים שחוו על זה, כדי בעצם שמי ששומעת אותנו, או מי שרואה אותנו, יוכלו לקבל איזשהו תמונה יותר שלמה של המצב הזה, ויוכלו גם להזדהות, אבל גם להכיר את הדברים היבשים, את המקצועי, את הרפואי.
מהמם. חבל שלא עשית את זה בזמן שאני נכנסתי פעם ראשונה להיריון.
הנה, אבל עכשיו את תעזרי לנשים אחרות.
לגמרי.
לגבי הנושא שעליו נדבר היום, והפרקים במהלך הפרקים הבאים, נדבר יותר על מצבים יותר ספציפיים שקשורים להיריון, הריון בסיכון גבוה. אבל חשבתי שמאוד הגיוני ש... הפרק הראשון יהיה מוקדש בעצם למושגים כלליים, ובעצם למה קורה במעקב הריון השגרתי, או כמו שאנחנו מגדירים אצלנו בתחום הרפואי, מעקב הריון בסיכון נמוך. זאת אומרת, כל אישה, מה הבסיס שהיא צריכה לקבל כשהיא מגיעה להיריון.
אנחנו קוראים לזה רעיון משעמם שיהיה לך, לכולן.
נכון.
רעיון משעמם.
נכון, אבל גם ברעיונות המשעממים האלה, בעצם משרד הבריאות בעצם אומר איזה דברים כל אישה צריכה לעבור, וכשנשים, המטרה שלי אולי בפרק הזה, זה כשנשים ירצו לדעת, אוקיי, מה מצפה לי, בטח בהיריון ראשון, מה מצפה לי במהלך כל ההיריון, יוכלו לבוא ולראות צד אחרי צד, איזה מדרגות ואיזה שלבים הם צריכים לעבור במהלך ההיריון, ושהמושגים שמזכירים את זה, הצוות הרפואי או אחיות, הם דברים כבר יהיו מוכרים.
לגמרי, שיהיה מושג.
נכון. אז בעצם כשאנחנו מדברים על משרד הבריאות, על מה הוא אומר שכמה מפגשי רופא צריכים לעבור בהיריון בסיכון נמוך, ומשרד הבריאות אומר בנייר העמדה שלו, שצריכים לעבור 5 מפגשים רפואיים. זה מה שצריכים לעבור.
כן.
המפגש הרפואי הראשון צריך להיות בתחילת הטרימסטר הראשון, או תחילת השליש הראשון, ועדיף שהוא יהיה בערך בשבוע 7-8 להיריון, שבעצם זה פחות או יותר 3 שבועות או משהו כזה, אחרי שבעצם כבר מאחר הווסת עושה בדיקת הריון, ראית שזה לא מגיע, ושיש אולי בדיקה דם חיובית להיריון, ואחרי 3 שבועות, שאנחנו בשבוע 7-8, מגיעים לרופא, יושב, מדבר איתך, אבל חלק מהעניין הזה...
כן, אני כבר מחייכת.
אבל חלק מהעניין שאחרי שמדברים ולוקחים את ההיסטוריה ומבינים מול מה מדובר, עושים בדיקת האולטרסאונד הראשונה.
וואי, זה מרגש ברמות.
ובאולטרסאונד הזה אנחנו צריכים לבדוק כמה דברים. הדבר הראשון הוא בעצם איפה נמצא ההיריון. כי לפעמים אנחנו יודעים שההיריון נמצא מחוץ לרחם.
מחוץ לרחם, בתוך הרחם, נכון.
זה מצב נדיר, אבל הוא קיים, ומצב שיכול להיות מסוכן שההיריון נמצא מחוץ לרחם, אז צריך לעשות אולטרסאונד, ומיד רואים ההיריון בתוך או מחוץ לרחם. כשההיריון בתוך הרחם, אז בודקים כמה עוברים יש. כי יש, לפעמים יש יותר מעובר אחד, וכשיש עובר, ורואים כבר את העובר עצמו, ושהוא התחיל להתפתח בשלבים הבסיסיים, מה שאנחנו הכי אוהבים לראות זה שמופיע הדופק.
דופק, וואי, זה מרגש, זה החלק הכי, הכי, הכי מרגש. טוב, כל ההיריון הוא מרגש מאוד, אבל הדופק זה כזה, גם כזה מכינים אותך בסרטים, ובזה, וכל מה שצפיתי בו, כל חיי, זה הרגע הזה, ואני זוכרת אני זוכרת שהגיע הרגע הזה, שכאילו, הוא בודק, 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 ופתאום שומעים את ה... בבום, 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 כי כאילו, אני בהיריון, אתה לא... זה גם בהתחלה נורא, אז כזה...
לא מרגישים כלום.
לא קולטים, לא מרגישים כלום, לא קולטים, אתה לא מבין, עוד לא השתנה כלום, עוד אין הורמונים, לא... הכל, 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 הכל רגיל, מלבד הבדיקה וה... כאילו, על מקל, ושיצא פלוס, וזהו, ופתאום שומעים את הדופק, אני חושבת שזה... אחד הרגעים המאוד מאוד מרגשים, כאילו, זה מטורף, פתאום קולטים ששומעים שמשהו חי בפנים. זה מטורף.
הרבה מטופלות אומרות לי שכאילו, מה שעזר להם מאוד להעביר, יש נשים, זה אינדיבידואלי, אבל יש נשים שיש להם את הבחילות ואת ההקעות של תחילת הריון. אבל הרבה נשים כן חוות את זה, וזה ברוב המקרים בסדר גמור, זה טבעי שיש בחילות והקעות בתחילת ההיריון, זה בגלל ההורמון הזה של ההיריון, מה שנקרא הבטא, שהוא עולה בצורה מאוד משמעותית בתחילת ההיריון, הוא יורד בערך בשבוע 10-12, ולכן שמה בדרך כלל...
שזה לא יורד לה, רק שתדע. אז אם יש כאלה שלא, הכל בסדר, וגם זה קורה.
נכון, אז יש כאלה שזה באמת ממשיך לאורך ההיריון, אבל רוב הנשים לקראת שבוע 12-14, סוף השליש הראשון, זה הולך לעבור. אבל יש נשים שאומרות, מה שעזר לי לפחות להעביר את זה, זה להגיד, יש דופק, כאילו יש איזושהי סיבה שאני כאילו סובלת ככה את כל ההיריון.
ממש, משהו מוחשי כזה שאתה שומע אותו, וואי, זה מטורף. בעלי ממש בחר שהוא שמע את הדופק, חמוד.
כן, חמוד. אז זה בעצם המפגש הראשון. אז במפגש הראשון...
אבל נכון שכאילו באולטרסאונד, בהתחלה...
בהתחלה זה מנצנץ.
לא רואה כלום.
נכון, זה משהו קטן מנצנץ.
אז כזה, אני כאילו הרגשתי מה זה... כשכאילו אני מסתכלת, זה הדבר הקטן הזה, זה הולך להתפתח, להיות בן אדם, אז מה זה מוזר?
נכון, ואת יודעת, זה נקודה סופר חשובה מה שאת אומרת, כי כאילו אנחנו, הרופאים, רגילים כבר לעשות אולטרסאונד, רגילים להגיד, טוב, זה דופק וזה, והאישה, איפה אתה רואה? כאילו, מה זה? כן, כאילו, מצפים כן. כבר לראות עובר על בן אדם, ומה שהם כן. רואים זה איזשהו בוטן,
כן,
או משהו של כמה סנטימטרים,
כזאת, לא...
ורואים משהו קטן מנצנץ שם, והם צריכים לסמוך עלינו שזה בסדר.
כן,
אז ממש. לדעת את זה, וזה באמת מה שאת אומרת, סופר חשוב, לדעת, המפגש הראשון, הרעיון הראשון, לא תראו
כן.
משהו שנראה כמו בן אדם.
לא, נכון, זה מה זה חשוב,
בוטן
נקודה
קטן,
כזה,
נקודה
משהו לא ברור.
וזה יהיה בסדר, וזה יהיה תקין.
ממש, ממש.
מעולה. אז אנחנו במפגש הראשון, עושים את האולטרסאונד, ובעצם מקבלים איזשהם הנחיות להמשך לגבי הבדיקות הבאות שעושות. אז לפני שאנחנו מגיעים למפגש השני, בואו נדבר בעצם על איזה, כמה כמות של אולטרסאונד אנחנו צריכים לעשות בהיריון, ומה האולטרסאונדים החשובים שכולנו צריכים לעשות ושמומלצים לכולם לעשות. אז כמו שדיברנו, המפגש הראשון הוא דורש לעשות בדיקת אולטרסאונד, שבה אנחנו רואים את מספר העוברים ושיש דופק. בדיקת אולטרסאונד הבאה היא בדיקת האולטרסאונד שעושים בערך בשבוע בין 11 לשבוע 14.
14, נכון.
זה בדיקת השקיפות האורפית. שקיפות האורפית, רק נגיד, זה בדיקת סקר למחלה שנקראת תסמונת דאון, ואולי לעוד כמה הפרעות כרומוזומליות, שבעצם עושים אולטרסאונד שהוא קצת יותר מיוחד, הוא לא חלק מהמפגשים הבסיסיים הראשוניים, אבל אולטרסאונד מיוחד שבודקים את העובי של העורף של הנוזל, עובי של עורף, ובודקים את הנוזל בעורף של העובר,
נכון.
ולפי העובי של הנוזל הזה, אנחנו יכולים להחליט...
אם יש או אין תסמונת דאון.
כן, עכשיו זה, נכון. אז לא יודעים בוודאות את הדברים האלה, אבל אפשר לקבל מושג ואפשר לקבל כיוון לגבי סיכון סטטיסטי. מקבלים תשובה של ביחד עם גיל האישה ועוד בדיקות שנעשה בהיריון, האם הסיכון לתסמונת דאון הוא 1 ל-10 או 1,000 או 2,000 או כל מספר כזה.
כן, זה, אני זוכרת שזה המספר, נכון?
נכון.
זה לא כאילו...
זה לא כן או לא.
כן,
זה לא כן
נכון,
או לא.
נכון.
נדבר בהמשך על הבדיקות שהן יותר חד משמעיות או הבחנתיות. אבל זה בעצם האולטרסאונד השני שעושים בהיריון.
כן, אבל רגע, יש מספר מסוים שאומר לך באחוזים, זה נראה לי חשוב, שבסוף אתה מבין אם יש סיכוי או אין סיכוי.
נכון, כשיוצאים מהבדיקה הזאת, לוקחים בעצם...
כן, זה מה שאני זוכרת, שהסיכוי, כן. אז חשוב זה שהסיכוי הוא כאילו... את לא עושה את הבדיקה הזאת ויוצאת משם ללא ידע, את יודעת...
נכון, זה מה? חשוב, זה חשוב. בעצם מה שאנחנו מדברים על זה, שכשעושים את בדיקת השקיפות האורפית, כבר בסוף הבדיקה עצמה, כמו כל בדיקת אולטרסאונד בעצם, הרופא או מי שמבצע את הבדיקה, כבר צריך לבוא ולהגיד לך, מה התוצאות של הבדיקה.
כן.
זה סופר חשוב, כי יש בדיקות כמו בדיקות דם או משהו כזה, שעושים את הבדיקה, ומחכים לתוצאות ביום אחר. אבל בדיקות האולטרסאונד, מאוד חשוב לשאול את מי שעשה, ולשאול את הרופא, מה בעצם אנחנו מדברים עליו, ומה התוצאה. אז נגיד בבדיקת השקיפות האורפית, כבר אפשר להכניס למחשבון את התוצאות שיצאו, והרופא צריך להגיד לך האם הסיכון הוא 1 ל-1,000, 2,000, 10,000, או כל בעצם מספר אחר, כדי להיכנס לפרופורציות עד כמה אנחנו נמצאים בסיכון גבוה או נמוך. לא בדיקת האולטרסאונד השנייה שעושים בהיריון. הבדיקות הנוספות הן בעצם סקירת המערכות, יש לנו בישראל, אנחנו עושים בדרך כלל שתי סקירות, סקירה מוקדמת,
נכון.
בערך בשבוע 14 עד 16, פחות או יותר, וסקירה נוספת, שאנחנו קוראים לה סקירה מאוחרת, או סקירה שנייה, שעושים בערך בשבוע 20 עד 24, 25,
נכון,
משהו כזה.
נכון.
בסקירות האלה, מה שבעצם הרופאים עושים, הם בעצם יש רשימה של מערכות של העובר, שאנחנו יודעים איך הן צריכות להיראות, ואיך נראה המצב התקין, והלא תקין, חס וחלילה שלהם, ובעצם אנחנו עוברים ובודקים את המערכות האלה לפי רשימה שאנחנו מוסכמת מראש, בעצם שמפרסם משרד הבריאות, ובעצם בודקים שכל המערכות הן נמצאות בגודל הנכון, בצורה שהן צריכים להיות, שלא חסר שום דבר, ובעצם...
לב, כליות, זה, נכון?
נכון, הכל צריך לעשות, ואז אנחנו יודעים שבעצם עברנו את הבדיקה הזאת. נכון, זה בדיקה ארוכה.
כאילו, לא כזה ארוכה, זה בדיקה
שצריכה...
כן, שצריך הרבה סבלנות, לעשות פיפי לפני, לאכול כמו שצריך, אני לא זוכרת אם מותר לאכול.
אז מותר לאכול בבדיקה, אבל את צודקת, יש בדיקות שאנחנו מעדיפים, וזה תלוי גם ברופא, ותלוי באיך העובר שוכב, האם צריך להיות עם שלפוחית ריקה, לפעמים עם שלפוחית פחות ריקה, לפעמים בדיקה היא נעשית דרך הבטן, אבל הרבה פעמים, וזה עוד נקודה חשובה, הבדיקה נעשית וגינלית. ויש נשים שאולי, רגע, למה? אבל כבר ראיתי את הדופק מהבטן. למה צריך לעשות בדיקה וגינלית? אז פה חשוב להגיד שבעצם לפעמים שאנחנו עושים סקירות מערכות או בדיקות יותר מכוונות, אנחנו, כל בדיקה יש לה את המטרה שלה. ואם אנחנו רוצים לראות את האיברים של העובר בצורה יותר טובה, לפעמים צריכים להגיע יותר נמוך, וזה להיכנס לתוך האגן, ומשם נוכל לראות יותר טוב את האיברים עצמם.
ולפעמים הוא מסתובב, ויש, כן, כן, כן.
מה לעשות? העובר הוא כבר בן אדם, הוא כבר משהו חי, ויש לו את הרצונות שלו, והוא לא יודע. את, כשאת באה לצילומים, את יודעת, צריכים לעשות פוזות כזאת, פוזות אחרת, נכון? הוא לא תמיד יודע שמצלמים.
לא, גם לא תמיד בא לו, בא לו להסתובב, בא לו זה, מה מפרים לו עכשיו, הוא בכיף שלו. אז כן, אז צריך סבלנות
ולדעת לא להילחץ, גם כשזה לוקח הרבה זמן, כי לפעמים זה לוקח זמן כי העובר לא בתנוחה האידיאלית, לא בתנוחה הטובה, וזה בסדר. אבל באמת חשוב לבקש מהרופא שביצע בדיקת אולטרסאונד, להסביר בסוף. וזה מה שרובנו בתור רופאים עושים, יושבים בסוף הבדיקה ומסבירים למטופלת, יצא לי ככה וככה, הבדיקות הבאות הן ככה וככה, כדי בעצם שנוכל להמשיך במעקב הריון.
לגמרי.
הבדיקה השנייה, בעצם המפגש הרופא השני מתוך החמישה מפגשים הגדולים שצריך לעשות בהיריון, זה בעצם בדיקה שמתבצעת אחרי הסקירה המוקדמת. אישה עושה שקיפות עורפית, אחרי בדיקת שקיפות עורפית יש איזושהי בדיקת דם שנקראת הסקר הביוכימי. סקר הביוכימי הוא איזושהי בדיקת דם, זאת אומרת לא מקבלים את התשובה באותו יום, וביחד, והתשובות שלו...
רגע, וואי, למה אני לא זוכרת אותה? רגע? זה אחרי השקיפות האורפית, לא, כן. אחרי ה...
אחרי השקיפות האורפית, יש בדיקה שנקראת סקר ביוכימי, והבדיקה הזאת היא בדיקה שעוזרת לנו בשקלול כל הממצאים, יחד עם הגיל ויחד עם השקיפות, ויחד עם התוצאות של ההורמונים שנמדדים בסקר הזה, לתת לנו הערכה יותר מדויקת לגבי הסיכון לתסמונת דאון. אני כבר אגיד שחוץ מהסקר הביוכימי בטרימסטר הראשון, יש עוד בדיקה כזאת, עוד בדיקה דם שעושים בערך שבוע 16 עד 20, ונקראת הסקר הביוכימי של הטרימסטר השני, או מה שכולם אומרות, החלבון העוברי.
אה, כן.
בדיוק.
זה השם.
זה השם. אז יש שתי בדיקות כאלה, אחת בטרימסטר ראשון, והשנייה זה החלבון העוברי, שהיא בעצם משקללת את כל הבדיקות ביחד, ונותנת איזושהי הערכה לגבי מה הסיכון לתסמונת דאון לאותו עובר.
למה בעצם, כאילו, בודקים כל כך הרבה את התסמונת דאון?
את צודקת, האמת, זה משהו די היסטורי. כאילו, התסמונת דאון, אחת המחלות הגנטיות, נקרא לזה שבפני עצמה היא יכולה להיות בדיקה די נפוצה, והאמת היא נפוצה ככל שהגיל עולה, זאת אומרת, השכיחות שלה עולה ככל שהגיל עולה. וזה מזכיר לי שבעת הרבה נשים כאילו נשאבות לנושא הזה שנקרא תסמונת דאון, תסמונת דאון. וצריך לדעת שלצערנו יש גם מחלות אחרות שאולי אין להם שם כזה מפוצץ, ואין להם ממש אפילו שם בכלל, אלא הם איזשהו שינוי גנטי שיכול להתבצע, שיכול להיות האמת, שהתוצאה שיכולה לגרום, לא תמיד, התוצאה שיכולה לגרום במחלות האלה, יכולה להיות קשורה אפילו אולי עם פגיעה בילד, צריכה אולי יותר משמעותית, או משמעות הרבה יותר חזקה לגבי מה שצפוי לילד אחר כך. אבל אנחנו התרגלנו שמההיסטוריה, ההיסטוריה שהתחילנו להבחן דברים, דיברו על דברים שהם קשורים לתסמונת דאון, אבל האמת יש תסמונת דאון ועוד איזה כמה תסמונות גדולות שעליהם אנחנו מדברים. אבל מה שבהחלט אפשר להבין את זה,
אוקיי.
מה שבאמת מבינים מהעניין הזה, שיש דברים, וזה הרבה נשים כאילו לא זוכרות, או משהו שצריכים להבין אותו ולהיכנס לסטייט אוף מיינד של הדבר הזה, שיש דברים שהם לא תסמונת דאון, ואם לא נעשה בדיקות ספציפיות למחלות האלה, לא תמיד נדע האם לעובר יש או אין את המחלות האלה. ובעצם, השלב הבא, שאנחנו בעצם, אם אישה רוצה לדעת יותר על העובר, ולא רק לגבי הסיכון הסטטיסטי לתסמונת דאון, אלא היא רוצה לראות, א', באמת, האם יש או אין לעובר תסמונת דאון, וגם על מחלות אחרות שלא נוכל לבדוק בשום צורה אחרת, אפשר לעשות בדיקה שנקראת דיקור מי שפיר. כשהייחודיות של דיקור מי שפיר, וזה מה ששונה, האמת, מכל הבדיקות שאישה עושה עד לשלב הזה של הדיקור מי שפיר, שרק נגיד במאמר מוסגר, עושים את זה בערך בין שבוע 17 עד 23, פחות או יותר, רוב הנשים עושות סביב שבוע 18, 19, 20, מה ששונה בה מהבדיקות עד עכשיו, שהיא בדיקה פולשנית. זאת אומרת, זה בדיקה שבעצם הכל בצורה סטרילית, תחת אולטרסאונד, היא נחשבת בדיקה בטוחה, אבל עדיין היא דורשת בעצם אחרי שמחתים את הבטן של האישה, בעצם להכניס מחט ארוכה, אבל מאוד מאוד דקה.
כואב.
אז כואב, עוד מעט נדבר, כי זה בעצם שאלה.
כן, עשית את הבדיקה השנייה, אנחנו תכף נדבר עליה, אבל...
הדיקור משפיר, רוב האנשים אומרות שהבדיקה עצמה היא לא כואבת. מרגישים איזושהי דקירה מאוד מאוד קטנה, אפילו פחות ממה שמרגישים מבדיקת דם. אבל יש איזשהו לחץ קטן, והלחץ הזה הוא בזמן ששואבים בעצם את המי שפיר, לא שואבים הרבה, 20-30 מיליליטר של מי שפיר, שואבים החוצה, מרגישים טיפה לחץ בזמן השאיבה. דרך אגב, זה מים שהעובר תוך כמה שעות משלים, זאת אומרת, לא יהיה לו חסר מים, לא יהיה לו מיעוט מי שפיר אחר כך. אבל עצם פעולה שאתה מכניס משהו מבחוץ פנימה, ודוקר את השק הזה, זה משהו שפוטנציאלית יכול להוביל לסיבוכים, כמו ירידת מים, או הפלה, או זיהום. צריך להרגיע, צריך להרגיע. הסיכוי בספרות שיקרה משהו רע בעקבות דיקור מי שפיר, מדברים על בערך 1:800 או 1:1,000 רעיונות. זאת אומרת, רוב אנשים יעברו את זה בצורה בטוחה. אבל עדיין, צריך לדעת...
חשוב המספר הזה.
כן, עדיין צריך לדעת שזה בסופו של דבר, זה בדיקה פולשנית שיכולות להיות לדברים. אז יש נשים שהן בוחרות ואומרות, אני מעדיפה לא לעשות את הבדיקה הפולשנית, ויש בדיקה אחרת שצריך להגיד שהיא לא בדיוק כמו דיקור מי שפיר, אבל היא כן נותנת עוד מידע על עוד מחלות שאולי לא נכיר אותן, וזה בדיקת ה-NIPT, או הניפט. הרבה נשים שומעות, אז ניפט זה כמו מי שפיר, זה לא כמו מי שפיר.
אני עשיתי את הניפט.
מעולה, כי צריך לדעת שלא כל האנשים מבחינתם רוצות לעשות משהו שאפילו בצורה מאוד מאוד קטנה יסכן את ההיריון, וצריך להגיד שזה גם בסדר גמור, כאילו כל אישה בסוף היא יכולה להחליט אחרי שהיא שומעת את הייעוץ, ושומעת מה הסיכוי לכאן ומה הסיכוי לכאן. אני אגיד שבצורה סטטיסטית, אם אנחנו עדיין נשארנו בהיריון בסיכון נמוך, כשאישה עשתה את כל הבדיקות עד לדיקור מי שפיר, והכל היה בסדר, הסיכוי או הסיכון שימצאו משהו לא תקין בדיקור מי שפיר, אנחנו מדברים על בערך 1-1.5%. אז נכון שזה מבחינה סטטיסטית יותר גבוה מ-1:1,000, שזה הסיכון להפלה, ואם היינו רובוטים, היינו אומרים, טוב, 1% זה 1:100, 1:1,000 זה, אני חייבת לעשות דיקור מי שפיר. Mm-hmm. עדיין מה שאני אומר למטופלות, mm-hmm. שעדיין נכון. בסופו של דבר, אם עשינו את כל הבדיקות האחרות והן תקינות.
והכל תקין וזה, כן.
בדיוק, צריך להגיד שסיכוי גבוה, שלא משנה מה תבחרי, הכל יהיה בסדר. בסדר? הכל יהיה בסדר. עדיין, בסדר? כי 99% פחות או יותר, הכל יהיה בסדר. עכשיו, כל אחד צריך לחשוב על האחוז הזה הקטן שנשאר, או החצי אחוז או משהו כזה, האם מה שיותר חשוב לה זה שיגלו את כל המחלות שאפשר לגלות, או שהדבר הכי נורא מבחינתה זה שחס וחלילה תהיה הפלה. בסדר?
כן, אבל כאילו אני אומרת חשוב שנשים יבינו שבאמת המי שפיר, אני לא עשיתי מי שפיר, כן? אבל זה כאילו בודק את כל המחלות, ולא כל הבדיקה של הנפטי, נפטי, היא לא בודקת את כל המחלות.
נכון. אז גם השוני בין דיקור מי שפיר לבדיקת ה-NIPT או הניפט, שהמי שפיר בודק, הכל זה מילה גדולה, אנחנו כרופאים אסור לנו להגיד את המילה הכל, כי אין דבר כזה הכל, אבל אפשר לבדוק הרבה דברים שהמדע יודע לגלות, בצורה מאוד יותר רחבה. לעומת ה-NIPT שיש לה בעצם מספר מסוים של מחלות שהוא יודע לבדוק, וגם אז זה לא ב-100%, כי בסופו של דבר זה נותן הבחנה של רוב המחלות, או רוב החברות שעושות זה מפרסמות על 90 ומשהו אחוז, אבל זה לא 100% בוודאות. וכמובן צריך לזכור, אם אנחנו כבר רוצים לסגור את הנושא הזה, שגם יוצא בדיקה לא טובה ב-NIPT, אנחנו לא עושים פעולות חד משמעיות, כמו חז וחילה, הפלות או דברים כאלה, לפני שמוודאים
במי שפיר,
שזה באמת המצב, כי גם לבדיקה כן. הזאת שנקראת NIPT, יכולות להיות טעויות.
הבנתי.
בסדר? אז זה מבחינת הבדיקה הזאת. אז דיברנו עד עכשיו, אנחנו כבר ברצף הזמן שלנו, הגענו כבר בערך לשבוע 17, 18, 19, הזמן של בעצם דיקור מי שפיר. בעצם הבדיקה הבאה שעושים, כמו שאמרנו, בערך בשבוע 2024, זה סקירת המערכות השנייה.
נכון.
עוד פעם, עוברים על כל המערכות של העובר, מבחינת מה שמשרד הבריאות אמר שצריך לבדוק, בודקים את התקינות שלהם, בודקים את הגודל של העובר, מסתכלים על צבע הרחם, מסתכלים על השיליה, כדי בעצם לעשות עצירה, בערך בחצי של ההיריון אנחנו נמצאים עכשיו, לראות שהמערכות
והדברים... זה התמונות הכי יפות של העובר, ופעם ראשונה שרואים אותו ממש.
נכון, צריך להגיד שהרבה נשים כאילו אוהבות לראות בסקירה השנייה, כי אז באמת...
הוא ברור.
הוא נראה הרבה יותר ברור לעומת הבוטן, או לעומת כן. הדברים, איך שהעובר נראה בשלבים יותר מורדמים.
כן, הוא ממש ברור, עם עיניים, כאילו צורה הפה וזה, ואף וידיים.
נכון, כבר מתחילים לראות ממש בן אדם שהולך וגודל וגודל וגודל, ופחות כאילו צורה של רק עובר.
נכון.
והדבר הזה ילך וימשיך במהלך ההיריון, שנראה אוכל לראות את העובר בצורה יותר ברורה, עד בעצם לקראת סוף ההיריון, ששם אולי...
שכבר לא רואים אותו.
בדיוק, שאולי אפשר לראות אותו, אבל פשוט אי אפשר טכנית לראות, כי כן. כבר יש, הוא יותר גדול, העצמות שלו יותר כאילו התחזקו ויותר גרמיות, ואז האולטרסאונד לא מצליח לראות
מקום,
דרכו.
אין מקום, אין זה, כן, לגמרי.
נכון.
נכון.
הבדיקה הבאה בעצם שאנחנו כאילו מגיעים אליה, זה בערך שבוע 24-28, שם עושים בדיקות דם שגרתיות, ועושים בעצם את בדיקת העמסת הסוכר.
נכון. אני לא מבין, למה כולם נגלים מהבדיקה הזאת?
הנה, אז בואי תספרי לנו, איך היה לך הבדיקת העמסת הסוכר?
היה אחלה, שתיתי את זה בצ'יק.
בדיוק, אז יש נשים,
אני רואה מלא בנות, כן, המון. אני כאילו פחדתי מהבדיקה הזאת, זאת יודעת, והמשקה הכי מגיל, ואישה, וקטי, כאילו גם בנות שלא היה להן בחילות בהיריון. ומה זה, כאילו הכנתי את עצמי לרע מכל, אבל ממש, לא יודעת, כאילו טעם של השקולית, בסדר. אבל לא נורא בכלל.
אז הנה עוד משהו, כי באמת יש קצת מיתוסים על הבדיקה הזאת, ועוד פעם, יכול שהכל בסוף הכל אינדיבידואלי, יש כאלה שיותר או פחות, אבל כאילו באמת אולי זה הזמן, וטוב שאת מרגיעה את כולן להגיד שאוקיי, זה לא כזה נורא אולי כמו שמספרים, ויכול שהבדיקה הזאת היא סך הכל בסדר, ואפשר לעבור אותה.
אחלה בדיקה.
כן? זאת אומרת, איזה בוס של סוכר ככה במהלך
כן,
היום.
כן, 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 שותים משהו, בודקים וביי.
נכון. אז בדיקת, בעצם אפשר להגיד שכשהגענו לשבוע 24-28, לשבוע הזה, פחות או יותר שעושים את העמסת הסוכר, אנחנו בעצם עוברים קצת יותר מהשיפט שמדברים על העובר, כי רוב החצי הראשון של ההיריון, הוא מתמקד מאוד בעובר.
נכון.
רוצים לראות שהוא בסדר, שאין לו מומים, שאין לו בעיות גנטיות וכל הדברים האלה, ובעצם מתחילים קצת יותר להתמקד בדברים שיכולים להיות קשורים לאימא. האחד זה הסכרת, השני זה בדיקות דם שעושים לראות שאין לה אנמיה. כי את יודעת, את נמצאת בהיריון, העובר שואב ושואב ושואב כל מה שהוא יכול. לוקח את הברזל, לוקח את הסוכר, לוקח הכל, ולכן לראות אם האמא צריכה עוד תוספים, או עוד דברים שיחזקו אותה מבחינת ויטמין ודברים אחרים, כדי שתהיה גם מוכנה ללידה, וגם תיתן לעובר את מה שהוא צריך, כאילו, במהלך הדרך.
הוא גדל כבר גם, כן, נכון? בשלב הוא שהוא גדול.
הוא גדול בקצב הרבה יותר, כאילו, הרבה יותר משמעותי כבר בחצי השני של ההיריון.
כן.
בדיקות נוספות שעושים לקראת ויותר בחלק השני של ההיריון, זה בעצם מעקב של לחץ דם. בסדר? עושים מעקבי החיות, בטח בהיריון ראשון, שבו אחות גם נותנת הסברים שמאוד חשובים, מעבר להסברים שהרופא המטפל עושה, וגם בודקת לחץ דם, חלבון בשתן, כדי בעצם לראות שלא מתפתחות כל מיני מחלות, כמו לדוגמה, רעלת הריון, שזה בעצם מחלה שקשורה ללחץ דם גבוה, חלבון בשתן, ולפעמים כל מיני דברים אחרים, והם יכולים להשפיע גם על העובר.
רעלת הריון קשורה ל... תודה לא היה לי, אבל זה קשור לתזונה?
אז רעלת הריון בדרך כלל לא קשור לתזונה, זה... האמת, רעלת הריון זה מחלה שמתחילה לקראת סוף ההיריון, ברוב המקרים, אבל נכון. הבעיה שלה היא משהו שמתחיל בתחילת ההיריון. כשהשיליה, השיליה לא משתרשת בצורה מספיק טובה לרחם, ובעצם נוצרת פה אי ספיקת שיליה.
וואלה.
הדבר הזה בעצם גורם לשיליה להפריש כל מיני חומרים שהם פחות טובים, שאומרים בעצם לאימא, מסמנים לאימא, תעלי את הלחץ דם שלך, אנחנו צריכים יותר לחץ דם פה אצל העובר, זה ככה מצורה ככה יותר ציורית, ואז היא מתבטאת, ובדרך כלל ההתבטאות של רעלת הריון תהיה רק לקראת הלידה ברוב המקרים, או אולי בשליש האחרון של ההיריון. אבל כבר הבעיה התחילה נורא מוקדם, זאת אומרת, אין לנו הרבה דרכים
לשתם את זה. אין דרך כאילו לראות
אז בגלל זה אנחנו עושים מעקב, כי לפעמים אישה לא מרגישה שיש לה לחץ דם גבוה, כמו שאדם מבוגר שסובל מלחץ דם, לא תמיד מרגיש את זה. בהיריון אנחנו לא רוצים שהדבר הזה יתפתח כדי למצב יותר קשה. אנחנו רוצים, גם אם יש התחלה של רעלת הריון, אנחנו רוצים לזהות אותה מוקדם, ולכן האחיות עושות מעקבים כל איזה חודש או חודשיים, של מעקב של לחץ דם וחלבון ושתן.
מאמן.
רוב הריונות, בטח בסיכון נמוך, הכל עובר בסדר, אבל לפעמים, כמו שאת אולי יודעת, לפעמים הכל הריון עובר פיקס, את בקושי מרגישה אותו, ואז...
וואו, היה לי ממש ממש תודה לאל, הריון משעמם, והיה לי אירוע מאוד מלחיץ. אני חושבת שהייתי בשבוע... אתה זוכר?
בחודש שביעי, 28, משהו כזה.
כן.
משהו כזה.
והייתי כאילו בעבודה, והייתי על כיסא, וקמתי, והיה לי דימום מטורף, והיה לי לקוחות, היה לי עסק, והיה לי מלא לקוחות שם, ואני קמה, ואני רואה דם, וסטרס לא נורמלי, כל מה שאני כאילו חושבת עליו, זה חז וחלילה, אתה גרוע מכל, כי כאילו דימום בהיריון, במיוחד בהיריון ראשון, זה משהו מאוד מאוד מלחיץ. מאוד.
בטוח.
בכל, כאילו, בכל הריון זה הלחיץ, אבל זה... אתה כל הזמן, כשאני בהריון...
אני רואה
אותך
עכשיו חוזרת לזה, וכאילו נלחצת מחדש.
ממש, ממש.
אחרי שאנחנו יודעים שדוריאן בסדר, ונולד וזה, אבל אני רואה... כן, אבל אני רואה את הלחץ.
כי זה היה אירוע מבחינתי, ממש. כאילו, התחושה הזאת של, רגע, מה קורה לתינוק שלי? אני מאבדת אותו כזה. ואני זוכרת שהייתי בלחץ, והתקשרנו והזמנו אמבולנס, ואני חושבת שהתקשרתי אליך מהדרך, וזה היה טירוף, טירוף, כאילו, לא, ובעלי כאילו היה בעבודה, ולקוחות, והם עלו לקחת אותי, וכל מה שאני זה כאילו פחד לא נורמלי. לא נורמלי.
סיטואציה בטוח לא נעימה, כי כאילו, אני חושב שהסיטואציה אותי היא יותר לא נעימה, כי א', כאילו, אתם אנשים, ופתאום מדממת שזה כאילו, הרגשה בכלל לא נעימה, וב', כאילו, דימום מרגיש לנו תמיד כהפלה.
הפלה, בדיוק, זה מה
ש... זה הרגשה של כאילו, כן. וסת, דימום, זה לא הריון. דימום לא יכול להיות, איך מסתדר הריון עם דם, כאילו, נכון. זה בדיוק אמור להיות ההפך, נכון? אין וסת, יש הריון, יש דימום, אין, כאילו, כל הדברים האלה.
וכשיש דם, זה הדבר הראשון שחושבים עליו, זהו. אני נכון. כאילו מאבדת את הילד, כזה.
אני חושב שמה שאולי חשוב, כאילו, ללמוד, כאילו, להבין מהנושא זה, שא', גם הריון שהוא כאילו בסיכון נמוך, והכל בסדר, והכל זה, יש דברים שיכולים לקרות בו, כאילו, וזאת אומרת, צריך תמיד ככה לדעת על הסימנים, אולי יותר משמעותיים, שבהם צריכים ללכת לבדוק את זה. אז מתי אנחנו אומרים לנשים, בכל הריון, שהן צריכות ללכת ולמצוא עזרה רפואית, או ללכת למיון, או ללכת להיבדק, אז אחד מהם זה באמת דימום. כי דימום, האמת, הוא מופיע בערך ב-1% מהמקרים בסוף ההיריון. זאת אומרת, 1% מההיריונות יחוו איזשהו סוג של דימום. חלק דימום קל וחלק דימום יותר חזק. צירים.
נכון.
בסדר? זה עוד משהו שהרבה נשים בהיריון ראשון, בכלל לא יודעת, אני לא יודעת מה זה צירים. הסירים זה בעצם, אני האמת לא יודע בעצמי, אבל מספרים שזה כמו כאבי מחזור, זה כאבים באים והולכים, אבל גם זה כל אישה יכולה לחוות צירים בצורה שונה, אבל אם יש ספק במקרה הזה, אז אין ספק. אז הולכים להיבדק, יש לנו מוניטורים שעושים במרכזי בריאות האישה או במיונים, והדבר, שני דברים הנוספים שכל אישה צריכה להכיר בטח לקראת סוף הריון, זה בעצם את הנושא שאם יש לה ירידת מים, או חשד לירידת מים, זאת אומרת מרגישה רטיבות או משהו כזה, ללכת להיבדק, והדבר הרביעי זה התחושה של התנועות של העובר. זאת אומרת, אם היא מרגישה איזשהו שוני, או איזושהי חולשה, שהיא לא מרגישה את העובר כמו שהייתה רגילה, צריך ללכת להיבדק.
נכון, ואל תלחצו, כאילו, כי מרגישים את העובר. כי כאילו פעם אני בהתחלה אמרתי, אבל איך אני יודע אם הוא זז או לא, אני בעבודה, ואני עסוקה, ואני לא שמה לב. יודעים, כאילו, יש משהו, לא יודעת, אם היא, מרגישים את העובר, ומרגישים אם הוא לא זז, נגיד איזה יום שלם, מרגישים את זה, כאילו.
נכון, אז זה חשוב, כי הרבה נשים אומרות, איך אני יודע אם הוא זז או לא זז, אז את אומרת, מגיעים לזה, כאילו אישה בסוף מרגישה.
כן, 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 את תגיעי לזה במהלך היום, זה כאילו, אין צורך לדאוג.
נכון, אבל אם באמת יש שינוי, או את רגילה כל יום להרגיש בצורה מסוימת ולא, את צריך לבדוק את זה. אני חושב שפה חשוב להגיד שבסופו של דבר, נכון שצריכים לבדוק, והרבה פעמים לבדוק מהר את התלונה הזאת, או את הדימום, או את הצירים, את כל הדברים שדיברנו עליהם. אבל צריך להגיד שברוב המקרים, רוב הנשים שבאות אלינו למיונים עם תלונות כאלה של צעירים, שאולי יש לידה מוקדמת, הן לא ילדות מוקדם. רוב הנשים שבאות עם דימום, יכול להיות שנאשפז אותם להשגחה, נעשה להם מעקב, יכול להיות שנעשה עוד בדיקות, אבל לרוב גם שם, רוב הסיכויים שיהיה בסדר, ושרון כן ימשיך להתפתח, אבל אני לא רוצה שיהיו שעננים מהסיפור הזה, ויגידו, אוקיי, אז לא צריך לבדוק. בסופו של דבר, אם יש משהו מיוחד,
אפשר לא לבדוק שאירועים כאלה,
אבל אולי בדרך, אולי קצת להגיד, אוקיי, זה לא אומר שקרה נורא מכל, רק בוא נבדוק את זה מהר ונוודא שהכל בסדר.
כן, בדיוק, בדיוק. צריך לנשום, ללכת לרופא, זהו, לעשות בדיקות, כי בסוף אצלי נגיד היה דימום, ולא, כאילו לא היה,
ולא תמיד יודעים מאיפה הוא, לא
גם זה, וגם הכל היה בסדר, כאילו, תודה לאל.
נכון.
הכל היה תקין. אתה חושב שמצבים של סטרס יכולים להביא לדימום בהיריון?
אז האמת זאת שאלת השאלות, כי אין לנו דרך מאוד מאוד טובה לדעת איך הסטרס משפיע, או אפילו מה רמת הסטרס של כל אישה, ואין לנו מחקרים מאוד מאוד טובים. דרך אגב, פעם עשו מחקרים שקשורים לרמות של הורמון הסטרס, שנקרא קורטיזול בשערות, וניסו להבין מזה באיזה שלב השערות הרי צומחות, אז אי אפשר לדעת מה הרמה של הקורטיזול הזה בכל אזור בשערה, על הראש של האישה, ולפי לדעת רגע זה היה חודש ראשון, חודש שני, חודש שלישי וכן הלאה. ניסו לראות אם זה יכול להשפיע על דברים שקשורים בהיריון, אבל האמת אי אפשר לדעת, אבל נשמע לי מאוד הגיוני שרוגע, ונוחות זה יותר טוב מאשר להיות בסטרס או להיות בלחץ, אבל יש דברים שאי אפשר לשלוט עליהם. אם זה דברים שנשים עוברות במהלך החיים, ואם זה דברים שקורים במהלך ההיריון, אז יכול להיות שזה משפיע, אבל עדיין אנחנו צריכים להתנהל באותה צורה, לעשות את הבדיקות שצריך לעשות, ללכת למעקבים שצריך, כדי שגם אם יש משהו, נעלה על זה בזמן ומוקדם, וברוב כן. המקרים צריך לדעת שהכל יהיה בסדר.
כן, לגמרי. אני חושבת ש המעקבים ובאמת באמת לשמוע ולהיות עם היד על הדופק ולהיות קשובה גם לך לצרכים שלך לדברים שאת מרגישה וגם לאופר זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים כאילו לא יודעת שיש ילד ראשון זה כזה מצד אחד לא יודעים למה לצפות וכזה אני נגיד מדבר על עצמי עבדתי נורא נורא בפול גז, כאילו גם בהיריון. ואחרי הדימום, אני כאילו הורדתי רגל מהגז, אמרתי, רגע, אני צריכה לנשום, עסק, לא עסק, אני צריכה רגע לעשות טיפה סטופ, להירגע, אני בהיריון.
נכון, זה מאוד חשוב.
צריך לתת לזה את הספוט, את המקום, וגם לא ללכת לקיצוני. אבל באמת, להיות על זה, לבדוק את זה, לשמוע את הפוסטקאט שלנו, להבין מה עושים.
צריך להגיד שבסוף ההיריון, בעצם כחלק מהמעקבים החוסים שאנחנו עושים, זה בעצם אולטרסאונד שעושים מערכת משקל, וזה אנחנו עושים לפני הלידה, כדי להבין מה הגודל של העובר. אנחנו עושים לרוב בדיקת אולטרסאונד בשבוע 32 בהיריון, כדי להבין שהעובר לא גדול מדי ולא קטן מדי. יש אפשרות בזמן האולטרסאונד של בערך שבוע 32 לעשות דבר שהוא קצת חדש בישראל, אבל לא עושים אותו הרבה בהרבה מקומות בעולם, אבל הוא קצת נכנס חדש. זה נושא של דבר שנקרא סקירה שלישית, כמו שאומרים אותה, אבל בעצם זה איזושהי בדיקת התפתחות נוספת כמו הסקירות הקודמות. אז עושים איזושהי בדיקה יותר מצומצמת, היא לא בודקת את הכל.
כי אתה בעצם לא יכול לקבל זווית של הכל.
קשה לראות את הכל בשבוע כל כך מתקדם, אבל בעצם
עשינו את זה, אני חושבת, נכון?
יכול להיות. ובעצם עושים ומסתכלים על איברים יותר ספציפיים שמתפתחים או אמורים להתפתח בסוף ההיריון, לא רק, אבל בעיקר המוח, הכליות, השלד, בעצם לזהות מצבים, לזהות דברים שיכולים להתפתח, למרות שהסיכוי שדברים לא טובים יתפתחו בשלב כל כך מאוחר, הוא עדיין נמוך. זה לא בדיקה חובה, יש נשים שרוצות בכל זאת לעשות את זה. ולפעמים אנחנו ממצאים לעוד בדיקה נוספת, עוד בדיקת אולטרסאונד ממש לפני הלידה.
וואלה.
בשבוע 36-7, לפני שכאילו אנחנו נכנסים ממש לישורת האחרונה, רק לוודא שאנחנו יודעים בערך כמה התינוק אמור לשקול, כדי לדעת אם הכל בסדר, ואין איזה דברים שצריכים אולי להקדים את הלידה, אולי לעשות זירוזים.
כן, נכון. נכון, 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 נכון. אני עכשיו זוכרת שעשינו את ה... תקשיב, איך שוכחים דברים מהר? וואו.
אולי זה המסר, אולי זה המסר.
לעשות מיד, מה המסר?
המסר זה, לא משנה מה עברנו בהיריון, ואולי הפחדים, ואולי דימומים, ואולי דברים כאלה, בסוף נכנסים אחר כך לשגרה, וקצת אולי הדברים, קצת שוכחים גם את הדברים היותר קשים.
אבל אתה יודע שאומרים שזה בכוונה שהאימא שוכחת, נגיד, את האירוע של הלידה, ואת כמה כואב זה היה... כי כאילו אומרים שהם זוכרים את הכאב, למרות שלי לא כאב, ואני תכף זה, אבל אומרים שאם האמא תזכור את הכאב, אז לא יהיה כאילו, היא לא תרצה הריון שני. לא יודעת, זה משהו ששמעתי, אני לא יודעת אם זה מהתורה או לא, אבל אומרים שזה בכוונה שאנחנו לא ממש זוכרות הכל ברגעים האלה.
אז אני אומר שלפעמים כאילו, כשמאוד כואב וכל זה, צריכים לזכור שאולי זה הסיבה שנתנו לנשים להביא ילדים ולא לגברים. כי אם גברים היו עושים את זה, לא היה סיכוי.
היינו נכחדים מעולם.
לא היה סיכוי לאף אחד.
לגמרי, לגמרי. מסכימה איתך. שפעת קטנה, וזהו, אתם גמורים.
זהו, גמורים. נכון? אז בדיוק. אז בואו נשים את הדברים החשובים כמו לידות ולהמשיך את החיים פה במישהו הרבה יותר רציני.
ממש, הרבה יותר חזק.
טיטי, המון תודה רבה שבאת ועזרת לי. פה עם הפרק הזה, כדי לתת גם את החוויה האישית על הליווי של מעקב הריון בסיכון נמוך, ובעצם על הבדיקות שאנחנו עושים במהלך ההיריון.
וואי, תקשיב, היה לי ממש ממש כיף. זה עושה חשק להביא עוד מלא ילדים לעולם.
אני חושב שדווקא בתקופה כזאת, אנחנו מאוד מעודדים את זה, וזה מצווה.
ממש, ממש. היה לי ממש כיף.
תודה רבה.
האמת? שזה מה זה עוזר, כאילו תוך כדי גם שדיברתי איתך עכשיו, אני אומרת, נכון, היה לי את הבדיקות האלה ואת הבדיקות האלה, ואני אומרת, בוא נה, כאילו, איזה כיף להתעכל ב... לא כי אני כאילו מחמיאה לנו עכשיו או לך, אבל אני באמת אומרת, איזה כיף שיש איזה פוסטקאסט של יש לך רשימה של דברים שאת צריכה לעשות, ואת כאילו, לא, תעשי את זה, תעשי את זה, ולפי רשימות של, של what to do, אלא ב... בנעים ובהבנה של הסבר של כל בדיקה, למה היא חשובה ומתי עושים אותה, זה סופר חשוב.
אני חושב שזה בדיוק הסיבה שאנחנו עושים את זה.
ממש.
אז תודה רבה.
תודה, היה כיף.
ביי.